בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, אנחנו נפתח סדרת שיעורים בנושא הסתכלות חיובית. עין טובה. איך אדם מסתכל על החיים שלו, כל מה שעובר עליו בחיים, כל משבריך וגליך עליי עברו. אין אדם שלא עובר ביום יום כל מיני תלאות, כל מיני קשיים, כל מיני דברים שהוא היה מעדיף שלא יעברו עליו. בן אדם מסתכל על הדברים האלו, ולפעמים אדם מסתכל בהסתכלות שלילית. ואז החיים שלו חיים קשים. כל דבר שהוא רואה, הוא אומר, למה ככה אלוקים עשה לי? למה ככה אלוקים עשה לי דבר רע כזה? למה לחבר שלי טוב? כל אדם נורמלי בחיים, לא חווה בחיים שכולם טוטים, יש קשיים בחיים. היום אנחנו בעזרת השם נלמד, בשיעורים הבאים, בשיעור הזה, נלמד על איך להסתכל על כל דבר בחיים. איך להסתכל על הצרות שלנו בחיים, על הקשיים בחיים, על הדברים שהיינו אולי מעדיפים שלא יקרו לנו, איך להסתכל עליהם, ונגלה, בעזרת השם יתברך, שאולי כל הדברים האלו שנראים קשים, שנראים לא כל כך טובים, שאולי היה נראה לנו שעדיף שלא היו באים לעולם, בזכותם הצלחנו בחיים. בזכותם היה לנו יותר טוב בחיים. הדברים האלו הטיבו לנו יותר מאשר אם לא היו קוראים הדברים האלו. אז ברשותכם אנחנו נתחיל מבריאת העולם. לאט לאט לפי הסדר של בריאת העולם, נתחיל את הנושא הזה. כשאלוקים ברא את העולם, נאמר בתורה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלוקים תכנן, זה היה רצונו, התברך, שהעולם ילך במידת הדין. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל אומרים רבותינו, שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, ועל כן הוא שיתף במידת הדין את מידת הרחמים. שנאמר ביום ברו השם אלוהים ארץ השמיים. הקדים מידת הרחמים מידת הדין. נסביר. אז אם כן אנחנו אומרים שבורא העולם הוא טוב והוא רוצה להטיב. אם כן, למה יש רע לאנשים? גם אם אדם עשה חטאים. הרי אם בורא העולם הוא טוב ודרך הטוב להטיב, בלי גבול, אז גם לחוטא שהמשיך להטיב. באמת, בואו נתבונן. בן אדם שעושה חטא, במקום מקבל עונש? לא. המשיך. שנתיים, שלוש, 20, 30 שנה. יש אנשים 50 שנה עושים חטאים. בגיל 50 חוזרים בתשובה. בגיל 40 חוזרים בתשובה. מה קורה פה? מה הדרך של בורא העולם? מה בורא העולם רוצה ללמד אותנו בדברים האלו? אז בואו נראה. אם בורא העולם יטיב לאדם בלי גבול, פה בעולם הזה, אחרי 120 שנה, יגיע למעלה בן אדם, יגיע לו, תראה, עשתה חטאים. עשתה חטאים, בוא תקבל עונש של החטאים שלך. עשתה דברים נגד הקדוש ברוך הוא. למה יקבל עונש? לכאורה הטוב ומטיב, גם בעולם הבא שיטיב לו. נכון. אבל אם בורא העולם יטיב לחוטא בעולם הבא. בגן עדן נמצאים אנשים שעמלו וטרחו והתגברו על יצריהם הרע, ועשו מצוות ומעשים טובים, נשים צדקניות, התלבשו בצניעות, שמרו את הפה שלהם מלשון הרע, עשו הרבה מצוות. בגן עדן נשים צדיקים. יבוא רשע לגן עדן, וגם הוא יקבל שכר בגן עדן. יקבל הנאות בגן עדן. האם ההנאה שלהם תהיה שווה? היא לא תהיה שווה. למה לא תהיה שווה? מה המשל לדבר דומה? אדם שמגיע למסעדה, ומגיע איתו עם ארנק מלא כסף. הוא מזמין סטייק שווארמה, סטייק פרגית, סטייק אנטריקוט, מזמין אוכל. נהנה יושב אוכל. מגיע עוד בן אדם, אני מרוד, נכנס למסעדה, בא למסעדה מזהה שהוא אני, נותן לו גם לאכול. שווארמה, מי הוא לאכול? האם הם אוכלים באותו צורה? ודאי שלא. העשיר ששילם על האוכל, הוא אוכל בשמחה, בטוב לבב, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מרגיש מגיע לי, הוא נהנה מהאוכל. העני, זה נקרא נמא דכיסופא. הוא אוכל לחם
של בושה.
לחם של עניות. לחם של מסכן. הקדוש ברוך הוא טוב. כיוון שהוא טוב, תכלית הטוב להטיב בלי גבול.
בעצם עם העני הזה, עם אותו אחד שהוא בעל עבירות, שהשם יטיב לו בעולם הבא, ההטבה לא תהיה שלמה.
למה לא תהיה שלמה?
כי הוא מרגיש למה דקיסופה. על כן, בורא עולם אמר, תרדו לעולם הזה.
תעמלו, תקיימו מצוות, תתגברו על יצר הרע, תקבלו שכר,
תבואו לעולם הבא, תיהנו מהשכר שלכם פה בעולם הזה. המצוות והמעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה, בעולם הבא נקבל שכר.
אבל אם בן אדם לא יקיים מצוות, והשם כל הזמן יטיב לו גם פה וגם בעולם הבא,
אז בעולם הבא זה יהיה למה דקיסופה.
כשאני אומר למה דקיסופה, זה ביזיון לקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול להטיב לבן אדם בשלמות. אבל אם אותו אדם יעמול על עצמו, יתגבר על עצמו, יקיים מצוות, יימנע מעבירות, יתגבר על יצר הרע,
כשיגיע העולם הבא, הוא ייהנה מהשכר בצדק. אז ההנאה תהיה שלמה.
אז בעצם הסברנו למה יש דין ויש רחמים. בעצם בורא העולם תכנן שהעולם ילך על פי מידת הדין. מה זה דין? אדם יקיים מצוות, יקבל שכר בעולם הבא. זהו. לא יקיים מצוות, לא מקבל שכר, לא פה ולא למעלה.
אבל אם ככה בורא העולם היה מתנהג, בעצם מה היה קורה? אדם היה עושה חטאים, היה מת. היד שלו מפסיקה לעבוד. העין מפסיקה לעבוד. הרגל לא תלך. העולם לא יכול להתקיים. אז בורא העולם שיתף עם מידת הדין, מידת הרחמים.
בשביל
שבני אדם יוכלו להתקיים פה בעולם הזה.
עד שבן אדם יזכה לחזור בתשובה. לפעמים, אחרי 10, 20 שנה, 30 שנה, אדם זוכר לעשות תשובה, ואז הוא הולך על דרך המלך. בן אדם ששומר תורה ומצוות, ועושה חטאים, לא הרבה חטאים,
כיוון שבורא העולם הוא טוב, אז מה הוא עושה אותו אדם? נותן לו פה בעולם הזה קצת איסורים, בשביל שבעולם הבא לא יקבל איסורים, יקבל רק שכר.
רק הנאה, בלי גבול.
אבל לעומת זאת, רשע,
שהוא לא מקיים תורה ומצוות,
הוא עושה רק חטאים.
מדי פעם הוא מקיים איזה מצווה.
אז פה בעולם הזה הוא מקבל את השכר שלו. בעולם הבא הוא יגיע, אין לו שום שכר.
הוא יצטרך לחזור בגלגול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יזכה
להשלים את התיקון שלו פה בעולם הזה. זה העניין שאנחנו צריכים להסתכל על דרכי השם יתברך.
איך בורא העולם מנהיג אותנו בעולם הזה? בואו רבותיי, ניתן דוגמה על יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא כאשר הולך לקחת אישה, הולך להביא את רחל. הוא עושה תפילה לבורא העולם. מה התפילה שהוא אומר לבורא העולם? אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום
אל בית אבי,
והיה השם לי לאלוהים. בוא נתבונן. אנחנו יודעים ששם אלוהים, שם אלוקים, זה שם של דין, ושם יודקה, זה שם של רחמים. לכאורה, מה יעקב מבקש מהשם יתברך? אם יהיה אלוהים עמדי, מה הוא רוצה דין? היה צריך לומר, אם יהיה השם עמדי. למה הוא אומר, אם יהיה אלוהים עמדי?
הביאור הוא, כיוון שבורא עולם, שברא את העולם, התוכנית הייתה שהעולם ילך על פי הדין, ולא יהיה רחמים בעולם כלל,
בעולם הבא זה רק שכר, לא בעולם הזה, האבות הקדושים רצו
שבורא עולם יתנהג איתם כמו עם בריאת העולם בהתחלה. רק בדין.
לא רצו בכלל רחמים. יעקב אבינו, שיוצא מן הארץ, והולך החוץ לארץ, לגלות, הוא חושב, אני הולך לבית של רשע, לבית של לבן, עבודה זרה, מי יודע איזה חטאים עושים שם? אולי הצערה יתגבר עליי. אם בורא עולם ילך איתי ברחמים, אני אעשה חטאים, והוא ימשיך להטיב לי,
אני לא אחזור בתשובה, אולי אני אפול. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אם יהיה אלוהים ממדי, אני רוצה דין, אני לא רוצה רחמים. אני רוצה רק דין. אם יהיה אלוהים ממדי, ואז מה יהיה? הוא שמרני בדרך אשר אנוכי הולך. ככה אני נצל מיצר הרע מחטאים. מה אני מבקש מבורא עולם? רק נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ואז אני אזכה בשבתי בשלום את בית אבי. ככה אני אזכה לחזור ולבוא לבית ההורים שלי בשלום. יצר הרע לא ינצח אותי. באמת, ככה בורא עולם מתנהג עם יעקב אבינו. בואו נראה. הוא הגיע לבית לבן, מה קרה בדרך? אליפז רדף אחריו, לקח לו את כל הכסף. אני מרוד. אליפז ביקש להרוג אותו. אמר אליפז ליעקב אבינו, אני יוצא בשליחות אבא שלי, כיבוד אב ואם, למדתי שיש מצוות כיבוד אב ואם. אתה זוכר? למדנו שיש כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם. אבא אמר לי להרוג אותך. יעקב אומר לאסב, אבל זה רצח, אסור להרוג. אומר כיבוד אב ואם זה מצווה הכי חשובה, אבא שלי אסב, קיים כיבוד אב ואם, אני הולך בדרך של אבא שלי כיבוד אב ואם. ואז יעקב אומר לאליפז, תקשיב, נכון? כיבוד אב ואם מצווה הכי חשובה, מצווה חשובה ביותר, אמת. אבל יש לי פתרון בשבילך. מה הפתרון? כתוב, אני חשוב כמו מת. אדם שהוא אני, הוא נחשב כמו מת. תראה, אבא שלי הביא לי הרבה כסף, הרבה זהב, גמלים, פרות, שברים, סוסים. יעקב אבינו יצא מלוכש גדול, ללכת להביא את רחל, להביא קלה. הלך עם דוניה גדולה מאוד. אומר יעקב לאליפז, כתוב, אני חשוב כמו מת. אדם שהוא אני נחשב כמו מת. אז בואו קח את כל הרכוש שלי, ואני כמו אני מרוד. אני מרוד חשוב כמו מת. אליפז מסכים על הרעיון, לוקח את כל הרכוש, אפילו את הבגדים של יעקב הוא לקח. יעקב נכנס לנהר, מחכה שהשם יושיע אותו. אין לו בגדים. עבר שם מה כתוב בחזל, עבר איזה פרש אחד, ירד לרחוץ בנהר, הוריד את הבגדים שלו, הפרש נטבע בנהר, יעקב לקח את הבגדים של הפרש, ועם זה הוא הלך ללבן להביא את רחל. הנה, כבר ביציאה שלו, מידת הדין באה ליעקב אבינו. למה? לפעמים העושר הוא מסוכן. לפעמים העושר יכול להפיל את האדם לחטאים. אמר אלוקים ליעקב, ביקשת דין, הנה דין. יעקב לא מתלונן. יעקב נפגש עם לבן, אומר לבן ליעקב, תגיד, ככה בין לקחת קלה? בלי כלום. אז כתוב בתורה, ויספר יעקב ללבן את כל הדברים האלה. מה הוא סיפר לו? את כל הדברים האלה. תשימו לב רבותיי, זה ראשי תיבות. אל תטמע, כי לא הבאתי דבר. ברכוש רב יצאתי משם, הלך אליפז לקח הכל. ויספר יעקב ללבן את כל הדברים האלה, זה מה שהוא סיפר לו. שאליפז לקח הכל. השם התנהג איתו כמו שהוא ביקש. ומה קורה בבית לבן? לבן מרמה אותו כמה פעמים. בהתחלה רימה אותו עם רחל ועם לאה, ואחר כך יחשיף את מזכורתו 10 תמונים. הכל היה דין, דין, דין. בזכות כל הדינים האלו, יעקב אבינו שרד בבית לבן. תראו כשהוא יוצא עם בית לבן, מה הוא אומר לאסב אחיו? כתוב שיעקב אומר לאסב, אם לבן גרתי, ואיחר הדעת, זה כתוב ברשי, אומר יעקב ללבן, אם לבן גרתי, אומר יעקב לאסב, אם לבן גרתי, גרתי ראשי תיבות תרייג. ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. שמתם לב? השם יתברך, התנהג עם יעקב במידת הדין, כי יעקב ביקש דין. הוא פחד, אם יהיה לו רחמים, יפסח חטאים. הוא רוצה רק דין. וכך הוא ניצל את בית לבן, לא עשה שום חטאים. בדרך שהוא חוזר, הדינים המשיכו. הוא פוגש את עשיו. עשיו רוצה לפגוע בו. אחר כך רחל נפטרת בדרך. אחר כך יש לו סיפור עם דינה. שכם בן חמור לוקח את דינה. אחר כך יש לו סיפור עם יוסף, שיוסף הולך למצרים, לשבי. כל זה דינים. אז יעקב אבינו, כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומרים חז"ל, ביקש יעקב לשב בשלווה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא דיים לרשעים, לצדיקים, מה שממתין להם בעולם הבא, רוצים גם בעולם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, מה שכחת? מה היה הסכם? צדיקים זה דין. אתה ביקשת דין, נכון? ביקשת דין? לא דיים לצדיקים. מה שמחכה להם בעולם הבא, שכר עצום, בעולם הזה. אין שכר לצדיקים בעולם הזה. מה היה באמת סברה של יעקב אבינו? יעקב חשב שרק בחול צריך דין. שם יש חשש שעשה חטאים. אבל בארץ ישראל אולי אפשר להתנהג ביתר רחמים. השם ברך אמר לו לא. צדיקים כל הזמן הולכים במידת הדין. צדיקים יש להם זכר בעולם הבא. לא בעולם הזה. זה הדרך של אבותינו הקדושים. בואו רבותיי, נסתכל על אברהם, יצחק, יעקב, רחל, שרה, כל האבות הקדושים. איך ברור עליהם מתנהג איתם? באיזה דרך? כשאנחנו נוכל ללמוד מאבותינו הקדושים. אברהם אבינו ושרה עד גיל 100 לא היה לאברהם ילדים. למה לא היה לו ילדים? כי בורא עולם רוצה בתפילתם של צדיקים שהוא יתפלל והוא יתפלל והוא יתפלל והוא יתפלל. אחר כך שזכה לילד. וכך גם שרה עמנו. היה לה ילדים. התפללה והתפללה והתפללה. עד שזכתה לילדים. למה? כי בורא עולם מתנהג עם הצדיקים במידת הדין. ולא רק שאברהם היה לילדים עד גיל 100, גם שפירו ניסיונות. 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו. ועמד בכולם. הניסיונות האלה בעצם, כל ניסיון זה עוד איזה מנה אחת של דין. אבל רבותיי, כל ניסיון שבן אדם מקבל, שידע, זה רק מעלה אותו דרגה. כל ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, העלה אותו בדרגות, 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 שהיום אנחנו נהנים מהניסיונות של אברהם אבינו, שעמד בניסיונות האלו. שרה אמנו. עד שהגיע לה ילד, החיים היו קלים? לא. בהתחלה פרעה לקח אותה. פרעה לקח את שרה אמנו. ואחר כך הוא הביא לאברהם כסף. ואחר כך, אבל פרעה לא נגע בשרה. השם שמר את שרה, שפרעה לא יגע בה לרעה. לא נגע בה. רק בית קרב אליה, הוא קיבל מכות. לא נגע בה. אחר כך אברהם אבינו, כשירד למצרים, הוא היה עני מרוד. כתוב בחז"ל, אברהם היה עני מרוד. היה בהלוך, ירד למצרים, לקח הלוואות מאנשים. כשהגיע למצרים, פרעה הביא לאברהם כסף וזהב, כי הוא חשב ששרה זה אחותו. אחר כך שהוא שחרר את שרה, עוד פעם העניק להם כסף, כסף וזהב, ואז אברהם יוצא ממצרים, מלא כסף וזהב. אז הניסיון הזה בעצם, שהוא לקח את שרה, היה לטובתם. אברהם קיבל כסף וזהב. ואז כתוב בחז"ל שהוא שילם את כל החובות. ואחר כך שרה עוד פעם מביא את הניסיון של אבימלך. אבימלך לוקח את שרה עוד פעם. ואז מה קורה? עוד פעם אבימלך רוצה לגעת בשרה אמנו. השם לא נתן לאבימלך לגעת בשרה. מה השם עשה להם צער למשפחה של אבימלך ולכל העבדים שלו ולכל המשפחה שלו? ויעצור השם בעד כל רחם. סגר להם את היציאות. אי אפשר ללכת לשירותים. אי אפשר, אישה לא יכולה להביא ילדים. סגר להם את הפתחים. כל הנקבים בגוף סגר להם.
כאשר שרה יצאת מביתו של אבימלך, מבקש אבימלך מאברהם, תתפלל בעדנו. אנחנו סובלים.
אברהם מתפלל, שרה מתפללת. ויש כלל, רבותיי, כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. אברהם מתפלל עליהם, שהנשים של אבימלך, משפחת המלוכה, יוכלו בחזרה להביא ילדים. הנקבים שהם יפתחו, בזכות זה, שרה נועד לבן עד יצחק. כלומר, הרעה שנראה לעיניים שלנו רעה, ששרה הלכה לבית אבימלך, ישבה בכלא שמה, זה היה לטובתה. שבזכות זה שהיא יצאה, אברהם התפלל על אבימלך, על המשפחה שלהם, ובזכות זה, שרה נפקדה בכלל להביא ילדים לעולם. חוץ מזה, שגם כסף וזהב הביא אבימלך לשרה ולאברהם, גם בזכות זה נהיה ילד לאברהם אבינו. בעצם, מה שנראה לנו רע, תמון בזה דברים טובים. בוא נעבור ליצחק. יצחק אבינו, שמתברך, אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. ועלה הוא שם לעולה. קח אותו קורבן. תעלה אותו לעולה. אברהם לוקח את יצחק. יצחק לא היה ילד קטן. בחזל יש דעות, גיל 37, 38, קרוב לגיל 40 היה יצחק. לוקח אותו לקורבן. בהתחלה יצחק אמנם לא כל כך ידע מי הקורבן, אבל עד מהרה הוא קלט כבר מי הקורבן. זה לא רק שיצר הרע בא בדרך והתקן אותו, גם אברהם התקן אותו בהמשך שהוא הקורבן. ויצחק מגיע למזבח, ואברהם אומר לבן שלו, בני, אתה הקורבן. יצחק לא מתמהמה, אומר, אבא, אני מבקש ממך בקשה. מה הבקשה? תקשור אותי טוב. אומר, למה נקשור אותך טוב? מה, תברח? אומר, לא, לא יברח. אבל שמה אני אראה את הסכין, את המאכלת, ואני ארעד, אני אפחד, אני אזוז, והשחיטה תהיה פסולה, תהיה פגומה. לכן, תקשור אותי טוב, אבא. ואברהם קושר את יצחק, עוקד אותו לגבי המזבח. מוציא את הסכין, כדי ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. אברהם מבקש, טוב, אני לא אשחט, אבל נעשה לו איזה פלס קטן. אל תעש לו מאומה, כלום אל תפגע בו. אברהם מקבל את זה. רבותיי, בואו נראה מה יצא מהמעמד הזה. כתוב בזוהר הקדוש, שיצחק אבינו היה מנשמה של נקבה, נוקבה. נקבה שמתחתנת עם נקבה לא יכולה להביא ילדים. נשמה של נקבה, מתחתן עם נשמה של נקבה, לא יכולה להביא ילדים. במעמד העקדה כתוב בזוהר הקדוש שנשמתו של יצחק פרחה. פרחה נשמתו של יצחק. ועלתה לגן עדן. שמה, כזה ברוך הוא, החליף לו נשמה. והביא לו נשמה שזכר. ובזכות זה, יכל יצחק אבינו להביא ילדים. עכשיו בואו נתאר, רבותיי, מחשבה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם, מתי לקחת את יצחק? קח את בנך, מתי שאתה רוצה. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 20 שנה, 30 שנה, קח את הזמן. מה כתוב בתורה? וישכם אברהם בבוקר. גם יצחק, שנגיד שהוא זורם עם אבא שלו. אמר, אבא, השם אמר לך, אני מסכים. אבל השם לא אמר לך מתי, נכון? תן לי להתחתן. אני אביא ילדים, נדבר אחר כך. השם לא אמר מתי. אבל אברהם ויצחק לא מתמאמים. השם אמר, קורבן? עכשיו מיד. וישכם אברהם בבוקר. הוא נתאר לעצמנו. אם אברהם היה אמר, טוב, בוא נמתין כמה שנים, תתחתן, תקים בית. מה היה קורה, רבותיי? יצחק, בחיים לא היה מביא ילדים, כי היה נשמה של נקבה. אז הם היו מפסידים את המצווה, את הזכות, וגם לא היה ליצחק המשך. בעצם המעשה העקדה, שנראה מעשה קשה, מעשה רע, מעשה מסוכן, מעשה כואב, זה הביא את הישועה. זה הביא שיצחק יכל להביא ילדים, ועד היום. אנחנו נהנים מזכות העקדה. כל בוקר קוראים פרשת העקדה. ראש השנה, מזכירים את העקדה. שופר, זה עקדה. כל מאורע בחיים שלנו, אנחנו מזכירים את עקדת יצחק, ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. מבקשים את העקדה. הזכות העצומה הזאת. אז גם מעשה שנראה לנו קשה רע, תראו יצא מזה מתנה נפלאה. בזכות זה, יצחק יכל להביא ילדים. בואו נמשיך הלאה, רבותיי. יצחק, אין לו ילדים. כתוב בתורה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כעקרה היא. ויעתר לו השם. יצחק מתפלל לילדים. מתפלל, מתפלל, מתפלל. אבל רבותיי, צריך לדעת. לפעמים אנחנו הולכים לרב, לצדיק, מבקשים ישועה. זה לא טוב להגיד לרב, תגזור שיהיה לי ילדים. תגזור שיהיה לי פרנסה. תגזור שנזכה להקים בית. תגזור. זה לא כל כך טוב. לפעמים הגזרות האלו יכולים להזיק לבן אדם. בואו נראה. ויעתר יצחק להשם נוכח אשתו. אומר רשי, כמו אדם שחופר באדמה במעדר, חופר וחופר, עותר באדמה. כלומר, הוא הפציר והפציר והפציר. כלומר, הוא אמר, עכשיו, אין לי כבר יותר כוח להמשיך לסבול בלי ילדים. כתוב בחז"ל, שאם יצחק לא היה עותר, מפציר יותר מדי, מפציר יותר מדי, אז עוד 5 שנים, יצחק היה מביא ילדים. אבל בגלל, תראו ברשי, אבל בגלל שיצחק הפציר יותר מדי, אז הוא קיבל את יעקב ואת עשיו. אברהם אבינו נפטר 5 שנים קודם זמן. 5 שנים קודם זמן. בוא נשאל את יצחק עכשיו למפרע. תגיד, אם היו אומרים לך, עוד 5 שנים תביא ילדים, היית מסכים שאבא שלך ימות 5 שנים לפני הזמן? חס ושלום היה אומר יצחק. לא! שאבא שלי יאריך ימים, מתי שישב ישלח ישלח. אבל כשיצחק הפציר, 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 שמביא לו. אבל תראו מה יצא מזה. דבר לא טוב. מה למדנו? שאדם צריך לדעת, כל מה שמתברך עושה הכל לתורה. השם לא עושה רע, השם עושה רק טוב. להתפלל למותר, אבל לא להפציר יותר מדי ולא לגזור. בואו נמשיך הלאה. יעקב אבינו, שדיברנו עליו בהתחלת השיעור, כמה הוא סבל? מלא צרות, נכון? מאליפז, מלבן, מדינה, עם השבטים, עם רחל, שנפטר עליו בקיצור ימים. אבל כל פעם, כתוב שאנחנו מזכירים את זכותו של יעקב, שהיה מטופל בילדים. היה ליעקב צער גדול ילדים. הצער שהיה ליעקב אבינו, לדורות אנחנו נהנים מהצער הזה. רחל אמנו, זה סיפור פלאי. בואו נראה את הסיפור של רחל אמנו. רחל אמנו, יעקב רוצה להתחתן עם רחל. זה האישה שהוא בנה עליה. זה האישה שהוא ראה ברוח הקודש, שאיתה הוא יקים את הבית. היא תהיה אמא של עם ישראל. בסדר? יעקב אבינו מגיע ללבן. מה קורה שם? מסכה הסכם עם לבן. אהב אותך ברחל, ביתך הקטנה, 7 שנים. מסכים? אמר כן. חתמו הסכם. בסוף מה הוא מביא לו? את לאה. בסדר. הגיע לאה. לאה מביאה ילדים ברצף, ורחל עקרה. בסדר. רחל התחתנה גם עם יעקב אבינו. אבל בואו, רבותיי, נשאל שאלה. רחל ויתרה על לאה. רחל ויתרה ללאה את יעקב אבינו. מה זה ויתרה? אם רחל מוותרת על יעקב, במילים אחרות, היא תיפול בחלקו של עשיו. לא היה תכנון בהתחלה שיעקב ייקח 2 נשים. לא היה כזה תכנון. יעקב לא סיכם, רחל, אני לוקח 2 נשים. אמר לה, אני בא בשבילך. לוקח אותה חוזר לארץ שלי. כלומר, כאשר רחל מוותרת לאחותה לאה, במילים אחרות היא אומרת, אני מסכימה להתחתן עם עשיו הרשע. וכולם ידעו מזה עשיו. התורה אומרת, והנה להערקות. למה הנה להערקות? כל הזמן לא הייתה בוכה, שמה היא טיפול בחלקו של עשיו. כי כולם אמרו, ליצחק יש שני בנים, יעקב ועשיו, ללבד יש שני בנים, שני בנות, רחל ולאה, הגדול הגדולה, והקטן הקטנה. עשיו הוא הגדול, רבקה היא הגדולה, לאה היא הגדולה, יעקב הוא הקטן, רחל היא הקטנה. אבל רחל עם כל זאת ויתרה ללאה אחותה, אמרה לה, תקחי את יעקב אבינו. מה זה תקחי? כמובן שלבן עשה את כל התרגיל הזה. אבל רחל רואה ביום חתונתה שאבא שלה מביא לאחותה ללאה את הבגדים, סמלת קלה. היא רואה שאחותה הולכת לחופה. אז היא קוראת לה, אומרת לה, בואי אחותי. יעקב אמר לי סימנים. שלושה סימנים. נידה, חלה, הדלקת הנר. חינה. עושים חינה, נכון? ספרדים נוהגים זאת חינה לפני החתונה. מה זה חינה? חלה, נידה, הדלקת הנר. זה מה שיעקב לימד את רחל לפני החתונה. זה הסימנים. ורחל מלמדת את לאה את הסימנים. ולאה הולכת עם הסימנים לחתונה. כל זה בשביל, אמרת רחל, שאחותי לא תתבייש בחתונה. שיעקב ישאל אותה בבית, תגידי מה הסימנים? מה היא תגיד? אז יעקב הביא לרחל את הסימנים שלבן לא ירמה. ורחל מגלה אותם ללאה. ולאה הולכת לחתונה, התחתנת, ומה קורה? מביאה ילדים, ילד אחרי ילד, ילד אחרי ילד. ורחל, שהתחתנה אחר כך עם יעקב, הכרה. שאלה, רבותיי, זה תורה וזה שכרה? האדם מסר את הנפש שלו? זה מה שמגיע לו? טוב, אחרי כמה שנים, ויפתח השם את רחמה, ויזכור אלוהים את רחל. אפשר לחשוב, מה היא קיבלה? שני ילדים, זהו. יוסף ובנימין. קיבלה כמו השפחות. איזה ביזיון זה? די ביזיון וקצף. אני הייתי אומר, מינימום שוויון. מינימום שוויון. לאה 4, רחל 4. לאה 6, רחל 6. מה רחל קיבלה? כמו השפחות? כל השפחה קיבלה שניים, ברחל קיבלה שניים. איזה ביזיון זה? זו תורה וזו שכרה? איפה הצדק? איפה היושר? בעולם, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הכל ביושר, הכל בצדק. איפה הצדק? אז בואו נתבר, רבותיי. בואו נתאר לעצמנו שרחל לא הייתה מבטרת. הייתה מבטרת. מה היה קורה? רחל לא מבטרת. מה היה קורה? יעקב בא לחופה, נגיע לאה, שלום, מה הסימנים? לא יודעת, את לא אשתי, בבוקר מתגרשים. מתחתן יעקב עם רחל. ורחל מביאה עם יעקב, חיה איתו, שנה, שנתיים, שלוש, ורחל הייתה עקרה, לא חיה בילדים. על פי התורה, 10 שנים. יישב איתה, אין הילדים. מה עושים אחרי 10 שנים, אין ילדים? מתגרשי. ריקח שתי אנשים סתם. לוקחים אישה, אסורה לקחת שני אחיות. אם רחל לא תביא ילדים, הוא מגרש את רחל, ונוקח את לאה. שהרי זה מה שרחל אחר כך התחילה לחשוש. כשהיא חיה עם יעקב ואין הילדים, אז היא אמרה, מתה אנוכי, כאילו על פי התורה, אסור ללכת עם יעקב, אין לילדים. ואז, 10 שנים אין ילדים, מגרש יעקב את רחל, מתחתן עם לאה, ולאה מביאה 12 שבטים, כי לאה לא הייתה עקרה, מביאה ילדים. ועוד לאה חוותה גם ביזיון, אז אולי בזכות הביזיון, הייתה מקבלת ילדים. גם אם הייתה עקרה, לדעת חלק מרבותינו,
בזכות הביזיון שהיא חטפה, מביאה ילדים.
ורחל הקרה.
לא.
מה קורה? אבל בזכות שרחל ויתרה לאחותה, אמרה, בואי, קחי את בעלי. השם ירחם עליי, קחי את בעלי.
זה שהיא ויתרה,
היא זכתה להם ילדים. אז שני ילדים שהיא קיבלה, זה מתנה. כי גם זה לא היה... גם זה לא היה אתה צריכה לקבל.
בגלל שהייתה הכרה, אלא בזכות הוויתור שלה,
היא זכתה לשני ילדים. אבל בואי נתבונן יותר, רבותיי. לכאורה, עדיין, לאה יותר מרחל. לאה הביאה שישה שבטים. זאת ועוד. לאה, יש לה את השבטים המיוחדים. היא זכתה כתר תורה. משה רבנו, בא משבט לוי, זכתה לכתר מלכות, יהודה, זכתה לכתר כהונה, אהרון הכהן. שלושה כתרים בחלקה של לאה ורחל. שום דבר. זאת תורה וזו שכרה. אז נכון, אמרנו שהיא קיבלה שני ילדים, גם זה לא היה מגיע לה. קיבלה מתנה, כי היא ויתרה. אבל רבותיי, באמת, היא קיבלה את כל הכתרים.
בואו נראה. כתר תורה, מרדכי. מרדכי בא מבנימין. מרדכי בא איש ימיני, מה בבנימין. מרדכי לימד תורת עם ישראל. קיבלו עם ישראל את התורה עוד פעם, בימי מרדכי. הנה תורה. נמשיך. כתר מלכות, שאול המלך, בא מבנימין. וגם משיח, יהיה לנו משיח בן יוסף, שזה מיוסף אביו, מיוסף, מרחל. מה נשאר לנו? כתר כהונה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס לקח מבנות פוטיאל. מבנות פוטיאל, אומרים רבותינו, מי זה פוטיאל? זה יוסף. לקח משבט יוסף בת, שפטפט ביצרו, שיוסף נלחם ביצר הרע ונצח אותו. פנחס, ממנו, הנה נותנו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. פנחס, כהונה. אומר הרמב"ן, כתבו כמה ראשונים, שכל הכהנים הגדולים לדורותיהם יצאו מזרוע של פנחס. אז הנה רבותיי, כתר כהונה קיבלה פנחס, הבן של פנחס, כתר מלכות קיבלה, משיח בן יוסף, והיה גם שאול והיה גם מלכי ישראל, וגם כתר תורה קיבלה. רבותיי, מה שנראה לנו רע, הוא הכי טוב ביותר בעולם. מה שהיה נראה לרחל אמנו, אולי אסון, שלוקחים לה את בעלה. אין אסון יותר גדול מזה לאישה. הבן אדם שהיא בנתה עליו, להקים ממנו את העם ישראל, לוקחים לה אותו.
אסון הכי גדול שיכול להיות לה.
האסון הזה הביאה את הישועה.
הביאה שני שבטים, אחר כך הביאה את, קיבלה שלושה כתרים. לא רק זה רבותיי.
רחל נקראת עקרת הבית.
מה הכוונה עקרת הבית? כתוב בגמרא, רבי יוחנן אומר, לאדם שחושש מעין הרע, יגיד, ענה מזערה די יוסף קעתינה, די לא שלטה בעין הבישה.
הסביר, אני מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו עין הרע.
רגע, רגע. ואם אני לא מזרעו של יוסף, אולי אני מזרעו של יהודה, אולי אני בנימין, בכלל, אני כהן. אני כהן? אני מזרעו של לוי בכלל.
שבט לוי, לא משבט של יוסף. אז לכאורה זה שקר. איך אני אגיד כזה דבר? איך הסגולה תפוס אותי? איך הסגולה תעזור לי, אם אני לא מזרעו של יוסף?
אומרים רבותינו, כל המגדל יתום בתוך ביתו, כאילו ילדו. אם אתה מגדל מישהו, מאכיל אותו, משקה אותו, מחיה אותו, הוא נקרא הבן שלך. תראו, כתוב בתורה, אסנת בת פוטיפר. אסנת הייתה בת של דינה בכלל. התורה קורא לה בת פוטיפר. למה בת פוטיפר? הייתה בת דינה. כיוון שפוטיפר גידל את אסנת הייתה ברחוב זרוקה, והוא לקח אותה ואימץ אותה וגידל אותה, היא נקראת הבת שלו. יוסף במצרים חלקל את כל עם ישראל, לחם לפי הטף, דאג לכל עם ישראל לאוכל. בחינם, עם ישראל נהנו על חשבון יוסף. כל החיים של עם ישראל במצרים היו על חשבון יוסף. אז ברגע שהוא חיה את עם ישראל, כולנו נקראים בנים של יוסף. אז לכן אם אדם יש לו עין הרע, פחד מהעין הרע, יוכל לומר את הסגולה, ענה מזרה די יוסף כעתינה, די לא שלטה בעין הבישה. אני מזרו של יוסף. שלא שלט בו עין הרע. ככה לא יפגע בו עין הרע. ראינו? כל עם ישראל נקראים הבנים של יוסף. יותר מזה רבותיי, כתוב, כאשר עם ישראל נמצאים בשבי, בגלות, רחל אמנו בוכה על עם ישראל. רחל מבכה על בניה, מענה להתנחם על בניה כי איננו. כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, רחל בוכה על עם ישראל. מה היא אומרת? אומרת ריבונו של עולם, למה הבנים שלי בגלות? למה הבנים שלי סובלים? למה את שואלת? עושים עבודה זרה, עושים גילוי עריות, עושים חטאים. אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, אני בשר ודם, הכנסתי לבית שלי צרה. הבאתי את אחותי, התחתן עם יעקב מבעלי. אני בשר ודם, ויתרתי על כבודי שאחותי לא תיפגע. הכנסתי צרתי תוך ביתי, כלומר, הכנסתי לבית שלי מישהו שיציק לי. ולא אמרתי מילה אחת לאחותי. לא ציירתי אותה, לא אמרתי לה כלום. אתה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מה זה עבודה זרה בשבילך? צרה קטנה? אספור אותה. אני תייחס לזה. אם אני בשר ודם יכולה להתגבר, אתה על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, מיני קולך בבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך. ושבו בנים בגבולה. כלומר, מה שהיה נראה באותה שעה, צרה לרחל אמנו. הצרה הזאת היא בעצם הביאה את הישועה. הביאה את הישועה לא רק לרחל אמנו באותה שעה, אלא לדורות על גבי דורות אחר כך. שכל זמן שעם ישראל נמצאים בעת צרה, שכל זמן שעם ישראל נמצאים בבעיה, רחל אמנו עולה בשמיים ומעתירה ברחמים על עם ישראל. ובזכות רחל אמנו ברוך עולם, מושיע את עם ישראל. יהיה רצון שזכותה של רחל אמנו, זכותם של האבות הקדושים שדיברנו עליהם היום, יגנו על עם ישראל מכל צרה וצוקה. אנחנו נלמד מהם את הלקח, שאם יש לנו קושי, יש לנו איזו בעיה, יש לנו איזו צרה, לדעת שמה שנראה לנו צרה, אולי זה צרה באותה שעה. אבל בתוך אותה צרה, תמון אור גדול, תמון ישועה גדולה. רק נאמין ונבטח בהשם, ואז נראה את הישוע. אמן כן יהי רצון.